שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית בפרק י"ט, והגענו לפסוק למד. נדמה לי שלך, אתה עם הכיפה, יש לך שאלה. כן, מה? למה צוהר ניצלה? בגלל שלוט התפלל עליה. אז כנראה שגם אבונותיה לא היו כאבונות שאר הערים. זה מה שנקרא, שמה שנאמר, מצערי. אז חז"ל דנים באיזה מובן צוהר היא מצער. אז היא מצער בשנותיה, שהיא נוסדה מאוחר יותר, לא הספיקה לצבור אבונות, שאבונותיה מוצערים וכדומה. אין אנחנו יודעים בדיוק מה היה שם. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בפרק. אבל כאשר, זה בדיוק העניינים הגבוליים. כשיש מה שנקרא, כמו קליפת נוגה בקבלה, שזה חול שאם הוא מצטרף אל הקליפות הוא קליפה, כשהוא ניתק אז הוא תוסף את חול אל הקודש. זאת אומרת, נאמר ככה, יש מצבים גבוליים. נגיד, יש חבורה של פושעים, שעושים כל מיני שטויות, ויש איזה בחור ממשפחה טובה שמתלבט, אז לפעמים כשהוא איתם, הוא מקולקל כמוהם, כשהכניסו אותם לקלבוש, אז הוא חוזר להיות הביתה חנון. כן? אז זה אותו דבר. כל זמן שיש שער הערים, צוהר, רעה כמותם. שער הערים נהרסות, צוהר, שהוא יוצא תחנונית. כן? כן, בבקשה. כן. לוט נכנס למערה עם בנותיו. החתנים נהרגו. נהרגו, כן, לפי מה שראינו. עכשיו בואו נראה. בפסוק למד. ויעל לוט מצוער, וישב בהר ושתי בנותיו עמו. מה עם אשתו? מתה גם כן. כי ירד לשבת בצוער, וישב במערה הוא ושתי בנותיו. מעניין, כאן נאמר שהוא ישב במערה, לא כתוב שהוא ישב במערה. כלומר, זה כאילו שיש כאן הידיעה, המערה. מה הבעיה?
מה המשמעות?
אנחנו לא יכולים להתייחס כל הזמן לדברים שנאמרו בשיעורים קודמים. אנחנו רוצים להתקדם בנושא. עכשיו, וישב במערה. אז אם כן, לא נאמר במערה, אלא במערה. כאילו שהמערה הזאת היא מיוחדת. יש לה ייחוד, כאילו מוכנה מששת ימי בראשית. כלומר, אנחנו מדברים כאן על המערה בתור ראשית ההתהוות. עד כדי כך שחז"ל אומרים ששם נזדמן יין מגן עדן. זאת אומרת, כביכול, לוט חוזר להיות משהו מסוג אדם הראשון. שאלה קטנה במתמטיקה, כמה זה לוט בגמטריה? 45, שזה הגמטריה של המילה אדם. כלומר, הוא חוזר להיות מעין אדם הראשון כזה. ואז הוא יושב, וכאן נעשה משהו שהוא אמצעי בין מידת סדום למידתו של אברהם. בואו נראה. ותאמר הבכירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. זאת אומרת שהן טוענות שאין בעולם מי שיכול לבוא עליהם. יש את השאלה, על סמך מה הם אמרו דבר כזה? הרי נהפכו הערים, סדום, עמורה, אדמה, צבויים. הם הרי היו בצוהר, וצוהר לא נהפכה. הם עולים אל ההר, ההר לא הפוך. אז מדוע הן סבורות שאין איש בארץ לבוא עליה?
מה אתה
אומר?
מה
אתה אומר?
מה שאמרת, זה מעלת ביניים כזאת, כלומר...
אבל למה הם חושבים שאין איש בארץ לבוא עליהם?
זה לא מתאים, לא שייך. אולי אין שייכות,
כלומר. מה זה אין שייכות? צריך לברר למה אין שייכות. אבל רצית להגיד משהו.
אני אומר,
אולי כי חתנים, כחתנם של הלוט, הבעלים של אנשים נהרגו.
נו, אז מה? אז יש משהו במה שאתה אומר. אתה אומר, כיוון שהבעלים או לוקחי בנותיו נהרגו, אז מה? אז אין איש בארץ לבוא עליהם? אתה מרגיש משהו, אבל זה לא לגמרי מודיע כדאי. יש מה לדון בזה. יש בזה מה לדון. אני לא רוצה להיכנס לזה. מדוע? כאשר אני מלמד תורה, יש לי מגמה בתוך הסיפור. אני לא מתכוון להתכתב על כל פרט. מדוע? כי יש איזו מגמה שעולה מן הטקסט, שאותה אני מעוניין ללמד. ובכן, הבחירה אומרת, אין איש לבוא עלינו. עכשיו, יחסי אישות. מה הפועל בתנ"ך שמציין יחסי אישות?
לדעת,
מה עוד? לבוא, כן. אולי תגידו לי, אבל לבוא עם איזה מילה מצורפת? לבוא אל. כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה, נכון? ויבוא אל רחל. כן? אז אם כן, הביטוי התנ"כי הוא לבוא אל. לבוא על הוא לא הביטוי התקני, נכון? הוא ביטוי חריג. הוא מופיע פעמיים בכל התנ"ך כולו. בפעם הראשונה זה כאן. אין איש בארץ, לבוא עלינו. יש עוד מקום אחד. והוא בספר דברים. אתם רואים, אתם כבר רמזים. בספר דברים, בפרשת כי תצא, עוד יותר מדויק, נכון? מה?
ו...
נו, דווקא בפרשת כי תצא, דווקא באשת יפתואר, ואחר כן, תבוא אליה ובעלתה, כתוב לבוא אל. אני מחפש איפה כתוב לבוא על בפרשת כי תצא. מה זה? נו, לא כתוב שם לבוא על. אני אגיד לכם, למה לכם להתאמץ? אני הרי יכול להגיד לכם איפה זה. בפרק כ"ה בספר דברים. נא בבקשה להסתכל. למי שיש לו כמובן. בפרק כ"ה, פסוק ה' כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה והיא במה. כלומר, לבוא על נאמר ביבום. מה המשמעות של המילה על במקרה הזה? בנוסף. כן? כמו שאומרים, האינסטלטור בא על כליו. זאת אומרת, על כליו עם הכלים שלו. אז יבוא עליה בנוסף לבעל הראשון שמת, יבמה יבוא גם הוא עליה, בנוסף. עכשיו, מה הם אומרות אם כן בנות לוט? כל סדום נמחקה. אין איש בארץ לבוא עלינו. כלומר, אין מי שייבם, שישאיר זכר לסדום. כלומר, יש להם דאגה למתים. סדום עבדה מן ההיסטוריה. אומרות בנות לוט, אי אפשר שמצב כזה יהיה. כן? לא ייתכן שיש משהו אבוד באופן מוחלט בעולם. הן היו ברסלביות, הם אמרו, גוואלד זין כאן מייאש, אין ייאוש בעולם כלל. אבל אין איש בארץ לבוא עלינו, כדרך כל הארץ. לכן הן אומרות, אנחנו חייבות לעשות מעשה, לחפש את הסדומי האחרון שנשאר בעולם. ויש רק, זה רע מוחלט? אתה מאמין בזה? שיש רע מוחלט? אז זהו, לכן, אומרות, לא ייתכן, אם כן חייבים לגאול את הניצוץ הזה. לכן הן מחפשות איפה יש סדומי אחרון שאפשר להמשיך איתו. ויש רק אחד. אביהן. לכן מתוך, עכשיו הנטייה הזאת למצוא איזשהו המשך לסדום. איזה נטייה זאת? איזה מידה בנפש זה?
חסד.
זה חסד. הן רוצות לעשות חסד. מאיפה זה בא להן לעשות חסד? מאברהם אבינו. זה בעצם מידתו של אברהם אבינו בתוך המשפחה של לוט. ועם מי הן רוצות לעשות חסד? עם מי שהוא האנטיתזה של החסד. זה, יש פה משהו מדהים. אז יוצא שהתוצר של, של השילוב הזה, שהוא בדיוק בין ההר לבין הכיכר, בתוך המערה, התוצר יהיה קיצוני או לכאן או לכאן. עכשיו, יש דבר מאוד בולט. התורה אומרת בפרשת כי תצא, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. נכון? לא יבוא. למה? על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. זה הסיבה. כלומר, זה לא שהם לא נתנו לחם ומים, רק הם לא הזדרזו לעשות את זה. וגם, זה לא שהם לא מכרו. מי שקנה, קנה. הם היו מוכרים. רק הם לא הזדרזו להביא לחם ומים. אומרת התורה, חמור מאוד. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. יש עמים אחרים, שלא רק שהם לא קידמו אותנו בלחם ובמים, עשו איתנו מלחמה. הם מותרים לבוא בקהל השם? מותרים. רק עמוני ומואבי, שהם לא עשו מלחמה, אלא פחות מזה, אתה בעצם עושה להם את הצרות האלה, לא מביא אותם בקהל השם. אלא מה? עמון ומואב, אמרנו, הם או כאברהם, או כסדום. אם הם לא קידמו בלחם ובמים, כלומר, לא התנהגו במידותיו של אברהם, אם כן, הם כסדום. הם כסדום. וזה מה שאומר ירמיהו, מואב כסדום תהיה. זאת אומרת, אי אפשר להיות אמצעי באומות האלה. ולכן, מה שגרם לבועז להחליט שאפשר שרות המואביה תיכנס לתוך קהל ישראל היה, שהיא עשתה מה? חסד. כלומר, כשורה מואבית, מואביה, שעושה חסד, אמר, יש פה משהו לא רגיל, מוכרחים לבדוק. ואז הוא בדק, אמר מואבי ולא מואבית. בסדר? זה הכבוד. אז זה מה שאומרת הבחירה לצעירה. כן, בבקשה?
זה אומר שבעצם על אף שהמעשה של בנות לוט פה נראה מעשה מקולקל, בשורשו הוא בעצם...
יפה. זאת אומרת, זה מעשה מגונה מבחינת הופעתו החיצונית, אבל כוונתו טהורה מאוד.
ואין עשו את זה מתוך כוונה טהורה?
בוודאי. בוודאי. יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. הרי מי הראשונה שנשכבה על ידי אביה? הבחירה, נכון? ויצא ממנה רות המואביה, נכון? השנייה יצא ממנה נעמה העמונית. נעמה העמונית היא אשתו של? של? נעמה העמונית היא אשתו של? של שלמה המלך, נכון? נכון. עכשיו יוצא שיש הפרש של ארבעה דורות בין כניסתה של הבחירה לכלל ישראל לבין כניסתה של הצעירה לכלל ישראל. נכון? כי הרי רות ילדה את עובד, אביו של ישי, אביו של דוד, אביו של שלמה. אומרים חז"ל, בזכות לילה אחד שקדמה בחירה לצעירה, קדמו בניה ארבע דורות בישראל. כן, יש פה כוונה תאורה. יש סיפור שמובא בהקדמת אחד הכרכים של האגרות משה. שאלות ותשובות אגרות משה של הרב משה פיינשטיין מניו יורק. זכותו הגן עלינו. הוא מספר על אחד מהגדולים שיכיר ברוסיה, שנתן דרשה בבית הכנסת, ושם הוא דיבר בגנותן של בנות לוט. ובלילה הופיעו לפניו שתי נשים ואמרו לו, תדע לך שאנחנו בנות לוט, ותדע לך שהדבר הזה נכתב בתורה ופרסמנו אותו, כן, כי אמרו מואב, מאב, כדי שלא תיוולד נצרות חדשה, שלא יאמרו כיצד הבנות האלה נכנסו להיריון, הרי לא היה איתן אף אחד, ואז ימציאו שהאלוהות עיברה אותה, לכן פרסמנו שזה מאבינו. מעניין. טוב. אז, ותאמר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואישן בארץ, אבו עלינו כדרך כל הארץ, לך נשקה את אבינו יין. ונשכבה עמו, ונחיה מאבינו זרה. מה זה יין? זה עץ הדעת. כן, יש דעות שונות בחזל, מה היה עץ הדעת. אחת הדעות שזה היה הגפן. זאת אומרת שהן חוזרות לה, לראשית. ותשקנה את אביהן יין בלילה הוא, ותבוא בחירה, ותשכב את אביה, ולא ידע בשכבה ובקומה. הגיע מתוך היין עד דלא ידע. נכון? הרי בחייו איניש לבסומה בפוריה, חייב אדם להשתקר בפורים עד דלא ידע. אז הוא באמת הגיע עד דלא ידע. נכון, עכשיו זה לא בדיחה בכלל, כתוב בתורה כאן, ולא ידע. זאת אומרת, יש מדרגה של דעת, יש מדרגה של למעלה מן הדעת. זאת אומרת, והסוד שנמצא בתוך המעשה של לוט ובנותיו, הוא סוד גדול מאוד, שהוא למעלה מן הדעת של בני אדם. כן, נכון. ויהי, אבל הוא לא ידע שהוא יודע. מה? הרי לא, אנחנו לא יכולים לספוג הבנות כאלה באופן יזום. כן, אנחנו מבינים שההשגחה העליונה מתערבת בזה, אבל באופן יזום אנחנו מתרחקים מדברים כאלה, נכון? ויהי ממחרת, ותאמר הבכירה אל הצעירה. אין שכבתי אמש את אבי, נשקנו יין גם בלילה. גם הלילה ובואי שכבי עמו ותחיים אבינו זרה. ותשקנה גם בלילה הוא את אביהן יין. ותקום הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקומה. ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן. ותלד הבכירה בן. ותקרא שמו מואב. מה זה מואב? מה זה מו? תוך, נכון? כן, כמו שאומרים, במו אוזני. מה זה במו? האוזני עצמן, נכון? אז מואב מעצמו של אבי. היא מפרסמת שהילד הוא מאביה. מואב. הוא אבי מואב עד היום. יש בזה המידה הזאת של פרסום הגנות, זה נקרא בעברית חוצפה. נכון? האמת היא זה במערמית, המילה חוצפה. בעברית מקראית אומרים עזות. כן? כלומר, אבל יש כאן חוצפה. עכשיו, יש אצל חז"ל ביטוי מעניין. בעקבות משיחה, חוצפה יזגה. כן? חוצפה יזגה. החוצפה תתרבה. מה זה החוצפה? זה לכאורה מה שדוחה דברי תורה. מקום שיש תורה, צריך בושת פנים. למען תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו. אמרו חז"ל, מה זה יראתו על פניכם? זו הבושה. אם מי שאין לו בושה, לא יכול ללמוד תורה. ואם יש חוצפה, אז אין תורה. נכון? זה מסביר מדוע משה רבנו, כאשר העם דרש ממנו בשר, נשבר. כן? מסביר הרב קוק, מדוע הוא נשבר? כי הוא אמר, אני, המקצוע שלי זה ללמד תורה. אם יש חוצפה, לא יכול ללמד. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אם ככה אתה לא תהיה המשיח. המשיח, הוא מגלה את הקדושה שגנוזה בחוצפתם של בני ישראל. ולכן, המשיחיות באה דווקא מן הבת החצופה. שפרסמה ואמרה מו אב, ולא רק שאין החוצפה פוגמת בקדושתו של המשיח, אלא היא מרחצתו, שנאמר מו אב, סיר רחצי. והצעירה גם היא, ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, הוא אבי בני עמון עד היום. כן, יש לי, אני רואה שיש כאן שאלה, שאלנה. לא, אי אפשר שאני אענה. כי הרי אין שאלה כל זמן שאין מיקרופון. כן, בבקשה. כן.
רציתי לשאול, אתה דיברת על חסד קודם, ואיזה מין חסד זה שעושים ככה בלילה תחת יין, ומה
אלה מין? זה חסד עם אנשי סדום. זה חסד עם המתים. אין זכר לסדום, אלא אם כן אין טהרנה.
אוקיי, אבל חסדים לא עושים בצורות כזאת בחושך, באפלה.
אין ברירה. כלומר, אתה כל כך רוצה לעשות חסד, כל כך רוצה להציל את העולם, ואתה הגעת למקום צר שאין אפשרות אחרת, אז זה מה שעושים. לוט לא היה רוצה, כי הוא זקן, זה העניין. כלומר, אין לו תאווה, זה הכוונה. מה זה, אבינו זקן, אין לו תאווה. כן, בבקשה.
אם אפשר לפרש את המעשה שלהם בחסד של נותנות, אז מה מגמה של רשי, שהוא דווקא מזכיר את הגנות?
איפה ראית שרשי מזכיר את הגנות?
הוא מזכיר על הבחירה של זנות וחוסר צניעות של הבחירה.
כן, נכון, נכון. כי רשי רוצה להסביר את הפסוק הבא. אנחנו מיד נתייחס לזה. כן, בבקשה.
אם
זקן?
הסברנו. כן, מה השאלה?
אפשר לחזור,
אני לא... אפשר לחזור. אמרנו, כיוונה שהוא זקן אין לו את האהבה, לכן הוא לא יתרצה לזה. לכן היה צריך להשקוטו יין. כן? עד שהמיקרופון יגיע, כן, ברור, ברור. זה השאלה?
לא.
דוד המלך זה משהו מיוחד מאוד. זה הצד הטהור שהיה גנוז בסדום. לכן אתה צודק, יש פה שילוב של חסד, חסדי דוד הנאמנים. כלומר, דוד מצד עצמו הוא מלך. מלך חייב להיות קצת אכזרי. הוא לא יכול לנהל את המדינה אם כל הזמן ירחן. אבל הוא צריך מיתוק. כן? והמיתוק זה חסדי דוד.
טוב.
האם התורה מגנה את המעשה או לא? היא מספרת את המעשה. היא לא אומרת אם הוא מגונה או לא. מדוע? משום שהתורה, הרי המעשה הזה אסור, עתיד להיות אסור, כן? בפרשת הראיות, זה הביתו של אדם נאסרה עליו. אבל בשלב הזה, זה לא נאסר, אבל זה מגונה, כיוון שזה עתיד להיות אסור. עכשיו, לפי זה אנחנו מבינים פה משהו מאוד מעניין. כתוב בפרק כף, בפסוק א', וישא משם אברהם ארצה הנגב. למה הוא נוסע משם? היה אפשר להגיד וישא אברהם ארצה הנגב, אבל יש כאן הדגשה, וישא משם אברהם. זאת אומרת שהוא לא רוצה להישאר שם. מה יש? אז רש"י אומר להתרחק מלוט, שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. כך אומר רש"י, להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. לא מובן, מה אתה מתרחק? הרי אתה מקרב את כל העולם כולו, למה שלא תקרב גם את לוט? אלא שאברהם חש שבשלב הזה של ההיסטוריה של האומה שלו אין אפשרות להכיל את מה שקורה במערה הזאת. כלומר, השושלת המשיחית ממשיכה את דרכה לתקופה ארוכה מחוץ לאומה עד שתבוא רות המואביה. כלומר, בשלב הזה זה מגונה. יצא עליו שם רע שבא על בנותיו. מה זה שם רע? זה לא היה אסור ממש, אבל זה לא בסדר. זה לא יפה. זה מלוכלך. יש פסנישט, נכון? זאת אומרת, יש תהליכים ארוכים שבשלב מסוים ניתנים להכלה, אבל יש שלב ראשוני שבו הם לא ניתנים להכלה, ולכן הוא דוחה. אגב, יש עוד פירוש ברש"י, מה זה וישא משם? ראה שפסקו עוברים ושבים, כן, חרבו הכרכים, פסקו עוברים ושבים, אז הלך לחפש מקום שבו יש עוברים ושבים. מה זאת אומרת? הוא מחפש איפה יש חסד, איפה יש אפשרות של השפעה אוניברסלית, ולכן הוא מתרחק משם. וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. איפה זה גרר? איפה? מה? מה פתאום? גרר זה בין רפיח לעזה, בדיוק מה שנקרא גוש קטיף. מה מיוחד במקום הזה? זה הדרך הבינלאומית ממצרים לכנען, נכון? וזה קרוב לים. כלומר, זה המקום של הצומת הבינלאומית. הוא מחפש את ההשפעה האוניברסלית. עד כאן להיום. שלום.